לצחי מגנזי, אנשי חל שלמה, אנחנו בשידור חי, תודות ליהודה ודיני גרובייס המוכשרים, ותודות לקרן דניאלי, ואנחנו שמחים לשמוע איפה אתם צופים בשיעור, תכתבו לנו ככה בתגובות, זה מאוד מאוד מרגש. וערב טוב מירושלים, ערב טוב מירושלים, הערב, בשבוע שעבר, בהחלט, בשבוע שעבר, השיעור הזה גם ניתן מירושלים, אנחנו מכירים בה כבר שנתיים, אנחנו מקיימים את השיעור הזה בירושלים, אבל בכל זאת נסעתי עכשיו בדרך, ובאתי הפעם מאשדוד, לא באתי פה מהבית קרוב, והיינו עם הילדים ועם חברים של הילדים ברכב, ושמענו בדרך את טראמפ מדבר בצורה באמת מאוד מרגשת, מאוד חמה, וכמובן מאוד, מאוד נכונה על ירושלים. ואני ככה מקשיבה, מתרגשת, ואנחנו מסבירים לילדים, ילדים, טראמפ מסביר עכשיו שהוא מכיר בזה שירושלים היא בירת ישראל. והם כזה, מה, אוקיי, ולונדון היא בירת אנגליה, כאילו מה, מה, אז לפעמים דווקא ההיגיון של ילדים מזכיר לנו שהדברים הם לפעמים מובנים מאליהם, לא שזה לא נכון ומשמח, אבל זה קצת הזכיר לי את מה שהרב קוק אמר אחרי הצהרת בלפור, כשבריטניה הכריזה את מה שהכריזה, אמר הרב קוק, אנחנו לא מודים בהתרגשות לבריטניה, אנחנו מברכים אותה על שזכתה להיות בצד הנכון, הלא מבולבל של ההיסטוריה, על שהיא מבינה איפה צריך להיות. וביום הזה, י"ט בכסלו, עכשיו יהיו כאלה שיציינו אותו, יחגגו אותו מכל כיוון, גם באמת אנחנו מדברים פה הרבה על תורת חב"ד ועל תורת החסידות בכלל בשיעור, אז יצא מייסד תנועת חב"ד האדמו"ר הזקן מהכלא, הלילה י"ט כסלו, וגם אלה דברים שהם מובנים מאליו, ברור מאליו שצריך ללמד חסידות וללמוד ולהפיץ, אבל זה לא היה מובן מאליו עד י"ט בכסלו ההוא. י"ט בכסלו נחשב, מדבר האדמו"ר הזקן על כך שביום הזה ניתן לנו אור וחיות. אפשר להתפלסף הרבה מה זה אור ומה זה חיות, קטונתי, אבל בהקשר הכי פשוט של מה זה אור וחיות, שמתם לב לתיקון התאורה המדהים שדאגו לו פה בשבילנו החל מהשבוע, אנשי מכללת הרצוג, אני רוצה להודות למשה מרציאנו ויוסף עטל מצוות התחזוקה שטיפסו עד לפה, כדי שאני לפחות רואה אתכם הרבה יותר טוב, ואני מקווה שגם אתם אחד את השני, וגם בבית, החושך, בנו חושך לגרש, זה ככה גם לוקח אותנו לחנוכה. עכשיו לכמה ימי הולדת מעניינים. מיכל סובול כתבה לי ביום ראשון בערב, איפה את? אני בהנגר 11 בתל אביב, באתי לחגוג יום הולדת בשיעור שלך. עדכנתי אותה שמזה יותר מחצי שנה השיעור כבר לא מתקיים שם, אל תלכו לשם, אל תלכו לחגוג שם ימי הולדת. אני מברכת אותה במזל טוב כצופה של השיעור, אבל זה הזמן לרענן נהלים. השיעור הקבוע הוא כאן, יש עוד סדרות ושיעורים ברחבי הארץ, ברוך השם, אבל זה שתדעו. כרגע בשידור חי, צופים בנו בקריית שמונה, משפחת מיכאלי, וצחי ביקש להפתיע את אשתו היקרה תמר, שנולדה בי"ט בכסלו, מזל טוב תמר, שם בקריית שמונה, וטרחו ובאו לאולם, וגם זה מזל טוב, רעות שמבקשת להגיד מזל טוב לאורי צוברי, ליום הולדתו ה-30, ברוכים הבאים לכאן, בהחלט, כן, אפשר, אפשר, הכל ביחד, אבל תשמרו עוד קצת, כי ככה לפני שהגעתי יצרו איתי קשר כמה קרובי משפחה וכמה בנות של צופה ששמה זהבה אונגר שנמצאת איתנו הערב, והם אמרו שהיא מגיעה במיוחד מניו יורק, והיא בת 87, והיא ניצולת שואה. אנחנו מקדמים אותה בברכה לשיעור ולישראל, ותודה שאת פה איתנו, ואני אשמח להכיר אותך בסיום השיעור, זהבה, ותודה לך ולבנות. לשאלותיכם הרבות, יש שיעור בחנוכה, בדרך כלל רק אין בחול המועד, בפסח וסוכות, אין, בחנוכה יש, וזה שיעור מאוד מאוד מיוחד, זה השיעור הכי ריק בשנה, מניסיון. חנוכה זה מה שנקרא איש וביתו, אז אני כאן, אתם מוזמנים גם, אבל מניסיון זה לא השיעור ההמוני והמפוצץ, אבל אנחנו כאן גם בחנוכה, גם בשבוע הבא, וצריך להשאיר זמן גם לפרשה, ופרשה מרתקת באמת לפנינו, פרשת וישב. יעקב מנסה לשבת בשלווה, וישב יעקב, וזה לא מצליח. חז"ל אומרים לנו, אין מנוחה לצדיקים. יש להם אולי שלוות נפש, ככה פנימית, אבל החיים של הצדיקים זה כל הזמן ניסיונות, עליות, מורדות ואתגרים, ואנחנו באחד האתגרים הקשים בתולדותינו השבוע. בעצם, היינו צריכים נורא להתרגש. שמעתי את הכותרות כל היום, דריכות בירושלים, דריכות בירושלים, בהחלט דריכות. יוסף ואחיו רבים, זה דבר שמצריך דריכות, זה לא בדיחה, באמת זה דבר מאוד מאוד מסעיר ומרגש. יש לנו רק בעיה אחת, שאנחנו כבר יודעים את הסוף, אנחנו יודעים איך זה ייגמר, אנחנו יודעים שזה ייגמר בהפי אנד בסוף ספר בראשית, כי השבטים יתאחדו בסוף, אין פה ספוילר, אני לא עושה לאף אחד פה ספוילר, ואנחנו יודעים מה יהיה בשמות, שהמשפחה הזאת תצא כעם ממצרים. וזה אומר לנו הרב נריה, ואם אנחנו בעניין את העריכים, אז י"ט כסלו זה גם יום השנה לפטירתו של הרב משה צבי נריה, המחנך הדגול 22 שנים הערב לפטירתו. אומר לנו הרב נריה, זאת הבעיה כשניגשים לסיפור המכונן הזה של יוסף ואחיו, שאנחנו כבר יודעים את הסוף. הוא ממש מתחנן באוזנינו, ולכן זה יפתח לנו ככה את הכניסה אל הפסוקים ואל הסיפור. הוא מתחנן, תנסו למחוק רגע את כל הידע הקודם, את כל הדעות הקדומות מהשנים הקודמות, ולקרוא את הסיפור הזה כבראשונה. כיוון ששמענו פרשיות אלה בעבר, אומר הרב נריה, אין אנו מסוגלים ללמוד אותן מתוך קליטה של פעם ראשונה. אנו יודעים כבר את סוף הסיפור, והמעשה הטרגי של מכירת יוסף בידי אחיו אינו מזעזע. צריך ללמוד כל פרשה מחדש ולחיות את המתרחש. להרגיש כשם שהרגישו יעקב ובניו בשעת מעשה, ואז כל הפרשה מתגלה באור אחר ועמוק. אז הלוואי שהפרשה תתגלה לנו באור אחר ועמוק, ויש בה, אמרנו שוב, הסיפור של מכירת יוסף ואחיו, מסבירים הפרשנים, ראיתי את זה אצל הרב נבנצל, ששני החטאים הכי גדולים והכי ככה עוצמתיים שלנו, בין אדם למקום, זה כמובן חטא העגל, הפספוס וההחמצה שם מלווה אותנו עד היום. ההשלכות, אפשר להגיד שזה כמו איזה אב טיפוס כזה, ואז יש לו תולדות שמשתמעות ממנו, כאילו זה המודל, וממנו, מהחטא הזה יש עוד אין ספור חטאים בין אדם למקום, אבל חטא העגל הוא אוקיי? הוא הנאמבר וואן. ובין אדם לחברו, מכירת יוסף, למכור צדיק, בין אחים, אחים ביולוגיים, לא כל עם ישראל אחים, אחים בתוך משפחה, כל העלילה הזאת והצער ליעקב, לאחים, ליוסף, החטא בין אדם לחברו. אז כמו שאנחנו ניגשים ככה לחטא העגל בזהירות ורוצים לראות מה פיקששו כדי שלא נפספס אנחנו, ככה אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו עם יוסף, ואנחנו הולכים לעבור מסלול של שתי דמויות. אחת, אני חושבת שרובנו מבינים שהוא עובר פה איזשהו תיקון. השני, אני מתביישת לומר, לי זה הייתה פעם ראשונה, השבוע, כשאני למדתי את החומר, פעם ראשונה שמתי לב לתיקון המעגלי שגם הדמות הזאת עוברת. אז אנחנו רצים בשני מישורים, שתי דמויות, אחת אחרי השנייה, ורוצים לראות איזה תיקון הן עוברות, ואיזה תיקון גם אנחנו, כפרטים, אבל גם כאומה, יכולים לעבור יחד איתם. הדמויות הן יוסף ויהודה. יוסף, יכול להיות שאנחנו מרעננים פה ידע קודם, אבל פעם בשנה כנראה התורה רוצה שנזכר, וכמו שאומר הרב נריה, גם שננסה לראות את זה כאילו זאת הפעם הראשונה. אז המסע של יוסף מתחיל באמת בניסיון של יעקב לשבת בשלווה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. מה התולדות? לצערנו, הנה הן מתחילות. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה, נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. המילה דיבה עד היום מלווה אותנו, זה דיבה, אני אתבע אותך, דיבה, אתה מוציא את דיבתי. הנה ההתחלה, יוסף מביא את דיבתם רעה, רשי אומר שכל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה, היה מגיד לאביו. והדוגמאות הן שהם היו אוכלים עבר מן החי, כן? מזלזלים בבני השפחות וקוראים להם עבדים, חשודים על העריות, כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה, היה מספר. אי אפשר להבין את רשי פה אחרת, אנחנו מבינים שיש פה תקלה, יש פה קלקול חמור ביחסי האחווה שצריכים לשרור ביניהם, והדיבה היא רק ההתחלה, כולנו זוכרים, כן? לא נחזור על כל הפרטים מילדותנו, קטון את הפסים שיעקב נותן ליוסף, והחלומות, שני חלומות שבהם יוסף, בלשון ימינו היו אומרים, אף על עצמו, אני השליט, אתם משתחווים, אתם קוראים לי, אתם אלומות, אתם כוכבים, אני העליון פה, על פני כולם, כולל אבא ואימא. אני מתעלמת מהפרטים האלה, ואני העתקתי, כפי שתראו עכשיו בשקף הבא, רק את התחושות שזה מעורר. בלי פרטי החלומות ופרטי הקטונת, תראו רק את התחושות, את הרגשות בדילוגים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום, הוא שוב חולם חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד. סנו אותו, ויוסיפו, אחרי החלום הבא, ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו, ולסיום, ככה, הדובדבן של הפסוקים האלה, ויקנאו בו אחיו. מה יש לנו פה? שנאה, שלום, עוד שנאה, עוד שנאה וקנאה. רכיבים אנושיים מאוד מצערים שמלווים אותנו עד היום. וזאת תמונת הפתיחה של הפרשה. משפחה במשבר, בעצם אומה במשבר, כי זאת כל האומה שיש לנו בשלב הזה, וזאת התשתית של האומה. ופה נשאלת השאלה הגדולה, איך מתקנים, איך מתחילים בכלל לתקן, צריך לעבור טלטלות, ואנחנו נלווה את המסלול המופלא שעובר על יוסף, הלוואי שיעבור על כולנו, הרבה ממה שקורה בין השבטים קורה היום בין שבטי ישראל. קודם כל יש איזה נקודת מפנה, משהו קורה, משהו משתנה, סוג של שליח מגיע, אנחנו פוגשים הרבה פעמים מלאכים או אנשים שיש להם תפקיד מאוד דרמטי, הם שליחים לגלות בנו משהו בתוכנו. לא כל אדם שעובר סתם לידינו באמת עובר סתם. אם ניתן איזה מאמץ למצוא בו סימן, למצוא בו פשר, יכול להיות שנגלה דברים מאוד מאוד גדולים. וימצאה הוא איש והנה טועה בשדה, וישאלה הוא האיש לאמור, שאלה קריטית, האדמור מקוצק היה אומר, כל אדם צריך לשאול את זה את עצמו, מה תבקש? יוסף לא עונה ב-GPS, אני צריך, אחר כך הוא יגיד שהם באזור דוטן, אבל קודם כל הוא עונה תשובה ככה מהנשמה, תשובה גדולה, מה תבקש, מה אתה רוצה מעצמך? מה אתה רוצה מעצמך בחיים? שאלה מלחיצה. ופה יוסף עונה, אני רוצה אחווה, אני רוצה קשר, אני רוצה קרבה, אני רוצה שהשבטים ימשיכו. הרי בכל הפעמים הקודמות אמרנו, ואנחנו כל שבוע חוזרים איך זה לא הצליח, אברהם, אז ישמעאל כאילו הצידה ויצחק נבחר, ואז אצל ישחק אסב הצידה ויעקב נבחר. ויוסף לא רוצה בתסריט הזה. את אחי אנוכי מבקש. סיסמה של ארבע מילים, ושוב אותו אדם שככה עובר ואומר לו את המה תבקש מחולל בו שינוי. ראיתי את זה אצל הרב ברל ויין, שאנחנו לא יודעים מי הוא שליח למה. אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים. וימצאה הוא איש, זה אומר כל בן אדם יכול פתאום לרמוז לנו, לשנות לגמרי את מסלול חיינו. הוא מספר, הרב ויין, שאצלו בקהילה, היה איזה חוזר בתשובה, וכשהוא שאל אותו מה פתח לך את הלב, הוא תיאר אותו בחור שהוא נסע עם חבר להופעה, לאיזה מופע רוק, היה להם שני כרטיסים, והם היו בדרך והם מחרו, והם נתקעו בצומת, ובצומת עמד שוטר, שחור, גדול, אמריקאי, זה באמריקה, וחסם את הכביש, והם התעצבנו וצפצפו וצפרו, קדימה, אנחנו מערים להופעה, והם ראו שהמשטרה חוסמת, והם שואלים מה קורה, ועוברו דקות ארוכות, וניגש השוטר הגדול לחלון, פותחים ואומרים, מה הסיפור? אומר השוטר לאותו בחור, סורי, יום כיפור, יהודי, צריך לסגור פה את הרחוב, כל היהודים הולכים לכל נדרי, עוד כמה דקות יגמרו, נפתח את הכביש, תוכלו לנסוע. בום. וימצאה הוא איש, ויאמר, מה תבקש? הוא אומר, זה היה השליח שלי, שינה לי, נגע בי, עשה לי משהו. יש הרבה סיפורים כאלה על אנשים שפתאום קרה משהו שטלטל, איך יכול להיות יום כיפור, השוטר הזה אומר לי, אני בדרך להופעה, אני לא יודע. הרבה מאוד אנשים, יש לבמאית רמה בורשטיין סיפור תשובה מרתק. אגב, זה לא רק סיפור, זה הכי קלאסי לספר פה סיפורי חזרה בתשובה קלאסיים, אבל זה יכול להיות הרבה יותר עדין, ניואנסים הרבה יותר קטנים בחיים, על מקומות עבודה, על בחירות שונות, על זוגיות, על כל מיני דברים. אז רמה בורשטיין מספרת, וזה אני אקצר עכשיו, אני אעשה עוול לסיפור המלא, אבל כבמאית היא הייתה באיזה בר בברלין, לפני הרבה מאוד שנים, ו... מישהו שלח לה איזה כוסית, והיא מסתכלת ורואה נאו-נאצי צעיר. והיא אומרת לעצמה, כן, מה תבקש? והיא מצאה, מה זה? נאו-נאצי, מה? איפה אני? איפה אני נמצאת? וזה גרם לטלטלה שלמה על הזהות ועל הנשמה שלה. אבל באמת אפשר לקחת את זה להרבה מאוד כיוונים. יוסף עובר איזשהו תהליך. ומכאן בעצם מתחיל מודל איך מתמודדים. פיזית יוסף מהתחתית של הבור, שהוא נזרק אליו על ידי האחים, לפסגה של הפסגה, לשפיץ של הארמון של מצרים, משנה למלך. כלומר, יש פה עלייה פיזית, פשוט מתחתית הבור לראש הארמון, אבל יש פה עלייה אנושית, עלייה רוחנית. יוסף נותן לנו לפחות שלוש מתנות שאנחנו יכולים לקחת הערב ממנו, איך מתמודדים ואיך עוברים מקנאה, שנאה וכל הדברים האלה לאהבה וקרבה. ובאמת איזה קשר הדדי ורעות וכו'. איך עולים למעלה ואיך יוסף מתפקד מהרגע הזה. כל מה ששמענו עד עכשיו שזה מביא דיבה רעה. עכשיו תראו איזה סוויץ' אדיר הוא עושה בכל אשר הוא פונה. קודם כל, יוסף מעלה לנו במלוא עוצמתו את השאלה, מה זה איש מצליח? אנחנו נראה עכשיו שלושה ניסיונות של יוסף, ואיך הוא מתמודד, לא סתם הוא זוכה לכינוי יוסף הצדיק, עד היום, בן פורת יוסף וכולי. מה יוסף רואה מולו, מה הוא יכול לעשות, יש לו את כל התירוצים לעשות, ואיך הוא ממש עושה יוטרן ובוחר אחרת. ניסיון ראשון, זה מאוד מעניין, כמו שהמילה דיבה עד היום בחדשות, שומעים אותה, יש גם ביטוי שעד היום משתמשים בו. איש מצליח. מה ההגדרה של איש מצליח? אם תקרא כתבה, אני לא יודעת, בגלובס או ב... איש מצליח, מה זאת אומרת? כלכלית, הוא עשיר, הוא יפה, הוא מפורסם. יוסף הוא איש מצליח, התורה אומרת לנו, הוא איש מצליח. במה הוא מצליח, כן? קונה אותו פוטיפר, סריס פרעו, מיד הישמעאלים, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. יש פה מילה מנחה שחוזרת כל הזמן. וירא אדוניו כי השם איתו. כלומר, אפילו האדון שם לב שהשם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו, ויהי מאז יפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. יוסף מביא את השם למצרים, לסביבה זרה לחלוטין, וחזן מסבירים, על כל דבר יוסף היה עונה, בעזרת השם, ברוך השם. תגיד אוקיי, תגיד בסדר, תגיד מרחבה, תגיד, אלנו עשה, למה אתה צריך, כל הזמן אתה מביא את השם לתוך מצרים, וכולם קולטים שזאת ברכה. לא רק אתה כאילו איזה מוזר כזה, אלא אתה, זה מאיר החוצה, זה מקרין, זה אתה, אני לא רוצה לחשוב איזה עבודה זרה היה עובד אדון פוטיפר, הוא מבין שהשם מברך לו את הבית בגלל אותו עבד, שגם בטח הביא נורמות של עבודה יותר מוסריות, בכלל רמה, שפה, הוא מביא כאן איזה זהות אחרת. והצלחה, אומרת לנו התורה, איש מצליח, לא רק שהיא לא סותרת זהות יהודית חזקה, אלא להפך, יש לך יותר תפקיד ויותר שליחות. הרבי מלובביץ' באגרות שלו לאנשים שהתמנו לתפקידים חדשים, מישהי קיבלה, פעם ראיתי שהיא התמנתה מישהי, פרופסור לספרות באיזו אוניברסיטה בארצות הברית. אז הוא כתב לה מצוין, ככל שאת עולה בתפקיד, את גם עולה בשליחות, את עוד יותר צריכה להיות דוגמה בתפקיד שלך כפרופסור יהודיה לספרות וכו' וכו'. כלומר, יוסף, ושוב, תירוצים יש לו אין סוף, נכון? זרקו אותו לבור, שנאו אותו, קינאו בו, הוא יכול להדחיק גם את התרבות הזאת שמזוהה עם בית יעקב, עם ההורים שלו, הוא בוחר אחרת, ואגב, הרבה מאוד פעמים אנשים פונים להשם מתוך מצוקה. מצוין, אבל יוסף פונה מתוך הצלחה. לא מתוך זה שהוא, אם הוא היה קשה לו במצרים, הוא היה בוכה וכולי, אבל לא, הוא פונה מדווקא מתוך זה שהכל מאיר לו פנים, אז הוא ככה. ובעצם הוא אומר לנו שאם יש באדם יראת שמיים, הוא אמור לעורר יראת כבוד. וזה בפרטים הכי קטנים במקום עבודה. היה לי לא מזמן סתם אירוע שממש נחרט בזיכרוני, מישהי בחירה יחסית בשירות הציבורי, לא ידוע, אבל מישהי ככה בתפקיד בכיר, ובאמת אישה יראת שמיים, עד כמה שאפשר לראות מבחוץ, שמעה אותי בשיחת טלפון, הייתה לידי, ושמעה אותי בשיחת טלפון. בשיחה, מישהי ביקשה ממני טלפון של מישהו, אל תתבלבלו, מישהי אמרה לי, אני צריכה את הטלפון של זה וזה, וזה מישהו כזה, אני יודעת, כאילו, נתתי לה את המספר בסדר, אבל אמרתי לה, לא קיבלת ממני. כאילו, אני יודעת, רוצה שיציקו, לא, נתתי לך את המספר, לא קיבלת ממני. והיא העירה לי בשיא עדינות, אולי תגידי לה, אם הוא שואל, אל תגידי ממי, כאילו מה זה לא קיבלת ממני? בעצם זה 100% שקר, אני, את מקבלת ממני את המספר ואני רק מוסיפה לזה את הפרטים, לא קיבלת ממני. זה ממש, מישהו, לא חשבתי על זה, זה יצא לי ככה מהפה. זה פשוט שקר ב-100%, לא ליד, לא זה, מה, למה את משקרת? תגידי, אם הוא שואל, את לא חייבת להגיד ממי קיבלת המספר, או אל תגידי מיוזמתך, זה כאילו הכי בקטנה, נכון? אבל זה צרם לה. למה את מוציאה מהפה משהו שהוא כל כך, כל כך הפוך ולא מדויק? קיבלה את זה ממך, רגע, ראיתי. עכשיו, זה תלוי גם איך זה נעשה. זה יכול להיעשות באיזה קפדנות ולעצבן, ויאללה, די, נו, מה את רוצה? אבל זה נעשה בנועם. ומה שאמרתי, איך יראת שמיים גם אמורה לעורר יראת כבוד. והשיח שלנו, לצערנו, מאוד 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 שונה. בדיוק קיבלתי אתמול בבוקר אס-אמס על הבוקר. יש לנו יכולת מדהימה, באמת, לקחת את השיח היהודי, אם זה הדוסים שמספקים תירוצים, ואם זה תקשורת שלוקחת כל מיני שטיות ומנפחת, מנפחת, מנפחת. קיבלתי אתמול בבוקר אס-אמס, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, לא, לא, לא הגיוני שחזרנו לפה אחרי 2,000 שנה, וזה הפסקול. פנתה אליי מפיקה אחת מתחנות הרדיו, ואומרת שהיא רוצה, המגיש מבקש להעלות אותי לשידור על כותרות היום, שזה חנות נפרדת לגברים בבית שמש, זמרים ששמים איזוליר בנד על, על העיניים, ובמאה שערים מחרימים את השטרות של רחל אימנו ומקשקשים עליה. כאילו, לא יודעת, לא יודעת. זה הנושא, זה כאילו, עירת שמיים אמורה לעורר עירת כבוד, והזהות היהודית שלנו אמורה לעורר עירת כבוד, לא בקרבות עכשיו מי השם ולא השם וכן ולא, וזה, לא יודעת. משהו בשיח הציבורי לעומת השיח האמיתי, קצת הייתי אומרת, לא עליתי לשידור, מה שכן, לא עליתי לשידור. לא, בכל מקרה צריך להסביר, ופה ושם וזה, בסדר. טוב, טראמפ מגיע, תמיד או דוד ביטן או טראמפ עושים משהו וכאילו עוברים הלאה, סדר היום משתנה, כאילו זה כזה דוסים, דוד ביטן, טראמפ, שרה. דוסים, דוד ביטן, טראמפ, שרה נתניהו. דוסים, דוד ביטן, שרה נתניהו, טראמפ, זה כזה היה, בסדר. בעונה הבאה. עכשיו, יוסף מצליח בניסיון הראשון שלו להיות איש מצליח. למדנו כבר טיפ ראשון. ניסיון שני, לפוטיפר, כידוע, יש אישה, אשת פוטיפר. הקול של יוסף, אמרנו קודם, זה השם, זה אלוקים, גם אם זה לא ברור. בניסיון מול, מול אשת פוטיפר, יוסף, שוב, יש לו איזה מנגנון הפעלה כזה. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? גם אם הסביבה לא מבינה אותו, זה הקוד שמפעיל אותו, אבל פה מצטרפים עוד שני גורמים, שלושה שותפים באדם, כידוע, קדוש ברוך הוא, אביו ואמו, ופה מצטרפים, וזה מדרש ידוע שבאמת רבים פה ודאי מכירים, מצטרפים פה שני שותפים, יוסף, כך אומרים לנו חז"ל, והרבה מדרשים והרבה מקורות, באותה שעה באה הדמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, יוסף רואה את הדמות של אבא, אמר לו, אבא שלו אומר לו, יוסף, עתידים אחיך שיכתבו על אבני האפוד של הכהן הגדול, יהיו שם שבטים, יהיה אבן לכל שבט, ואתה ביניהם. רצונך שימחה שימחה מביניהם, אתה רוצה להתבולל, אתה רוצה לא להיות חלק מהעם כשבט קדוש בעתיד? זה מדרש מאוד מוכר שהוא ראה את דמות הדיוקן של אביו. בתלמוד הירושלמי יש גרסה יפהפייה, ואף איכונין של רחל אמו ראה. ראה גם את אמא, גם קולה של אמא, דיוקנה של אמא, גם אמא היא מאוד משמעותית פה בסיפור, ודאי אמא כמו רחל. זה מזכיר לנו כל שנה את העיקרון, באמת, ודאי אמרתי אותו בעבר, בטח בפרשות אחרות, אבל בפרשה הזאת חייבים להגיד, שחינוך אמיתי בא לידי ביטוי לא כשאנחנו לידם. בגיל צעיר אתה אומר להם כן, לא, מותר, אסור, נו 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 וכולי, בגיל מבוגר יותר אתה לא לידם, אז באמת ניכר, כי בסוף אתה מרפא והבחירות הן עצמאיות, אתה יכול לעזור ולכוון, אבל הילדים שלי עוד יחסית קטנים, אבל אני רואה ורואה אצל חברות ואצל במשפחות שהילדים יותר גדולים, אז באמת, הילד הרבה יותר עצמאי. ודאי אם הילד זרוק במצרים אחרי כל כך הרבה שנים והוא רואה דמות דיוקן. כי, לא כי אבא אומר לי עכשיו מה לעשות, כי אבא אומר לי עכשיו מה לעשות בעצם קיומו ובעצם נוכחותו. ויש בעיקרון העמוק הזה של דמות דיוקן, יש הרבה עומק. כי בעצם אנחנו, איך זה הן, בפניך משתקפים פתאום פניי. הבן רואה בעצם את אבא שלו וככה זה... ילד חייב להיות גשר בין העבר לבין העתיד, ויוסף אומר, אני רוצה, אני בוחר להישאר גשר כזה. ועל העומק הזה, יש סיפור קצר ויפה של הרב חיים סבתו, ומאוד רציתי לקצר אותו, אבל אי אפשר לקצר אותו, ואנחנו נשמע אותו ממש במלואו. זה כמה מאות מילים, תרגעו, היום על כל דבר שאתה תופס לבן אדם את התשומת לב יותר מ-40 שניות, אני רואה שאנשים מתחננים, כן? פליז, תצפו, רק 4 דקות ו-17 שניות, רק 3:50. אז זה לא כל כך ארוך, אבל באמת כדאי להקשיב. הרב סבתו בפרשנות עמוקה בדיוק לפרשה הזאת שלנו. כל מי שאי פעם נולד למישהו, שזה מה שאומר כל האנושות, אני חושבת יכול ללמוד מהסיפור. בחור ישיבה הייתי, כותב הרב סבתו, בימי שישי, נוהגים היינו אל חנן החברותה שלי ואני להלך ברחובות 100 שערים לחנויות ספרים. פעם אחת ראיתי על מדרכה ערימת ספרים וחוברות למכירה, ולידה זקן אחד. פשפשתי בערימה וראיתי ספר קטן עם כריכה קרועה ודפים מפורדים. עיינתי וראיתי שהוא ספר דרשות של חכם ממרוקו לפני 180 שנה. נמלאתי רחמים על הספר. חשבתי לעצמי, כמה טרח המחבר, עד שחידש חידושיו, כמה שמח לראות אותם מודפסים, מי יודע כמה חיזר על פתחי נדיבים שיסייעו לו להדפיס את הדרשות, עד שזכה לראותו יוצא לאור עולם. ושלח אותו לכמה חכמים ונדיבים. מהם בטח השיבו לו, מהם בטח לא תרחו כלל לענות, ואלה שהשיבו לו אולי רק שלחו כמה פרוטות ומילות ברכה, והנה אתה מושלח הספר על המדרכה ברחובות ירושלים, כאבן שאין לה הופכין. כן? רחמים כלפי הספר הישן. שאלתי את הזקן למחירו, הוא נטל אותו, הביט בו, הביט בי, לחשוב מה עניין מצאתי בספר, אמר מה שאמר, ואני אמרתי לעצמי, כדאי המחבר שאשלם ממון ואעיין בדרשותיו. בשבת נטלתי את הספר ועיינתי בו. ראיתי שדברים שבו ידועים, ואין בהם חידוש. כמעט וניחמתי, התחרטתי על שלקחתי אותו, ועל הממון ששילמתי. הרי מעט ממון שהיה לי, טרחתי עליו הרבה באותם ימים, בשיעורים פרטיים בגמרא לבני עשירים. אבל אז, צעדה את עיני דרשת המחבר לפרשת וישב. ראיתי פירושו של המחבר לדרשת חכמנו, על דיוקן דמות אביו של יוסף, ומצא חן בעיניי. שמחתי על הדברים, ושמרתי את הדבר בליבי. אחרי 25 שנים, ואני מלמד בישיבה, הזמינו אותי בחורף אחד למקום אחד בדרום לדרוש בפרשת השבוע לחברי הקיבוצים בסביבה. הגעתי למקום בשעת ערב, מאות אנשים היו שם, לא היה מקום פנוי אחד באולם. התפעלתי מאהבתם לתורה. אחרי שסיימתי דבריי, אמרה לי קשישה אחת מהקיבוץ, שזה לה 50 שנה מאז שעזבה את בית אביה, שלא שמעה דרשה בפרשת השבוע. העמידו אותי על במה לדרוש, ראיתי את עיני הקהל נעוצות בי, כאומרים, נראה מה יאמר זה, ונבהלתי. הפרשה הייתה וישב. דרשתי על יוסף ואחיו, וכשהגעתי לעניין עמידה בניסיון, יוסף ואשת פוטיפר, עוד אני מדבר, ומאמצע האולם קם קיבוצניק אחד, וקורא בהחלטיות, כבוד הרב, אני לא מאמין לדבריך, ולא לדברי חכמים. לא יעלה על הדעת שיוסף ראה את דמות דיוקן אביו, והוסיף עוד דברים שהשתיקה יפה להם. הקהל הביט בו והביט בי. נדהמתי. מה אשיב לו? לקיים דברי חכמים. שתקתי רגע, והתפללתי בליבי תפילה קצרה, שלא אקשל, ויאיר השם את עיניי לכבוד התורה ולכבוד חכמנו זיכרונם לברכה. עוד אני מתפלל, והאולם כולו דומם, מחכה לראות איך ייפול דבר. ואותו קיבוצניק עוד עומד מולי. באה לפניי הדרשה מאותו חכם ממרוקו, שקניתי את ספרו בערב שבת קודם 25 שנה, ואמרה הדרשה, אין לך דבר שאין לו שעה, אתה הגיע זמני. פתח פיך ויעירו דבריך, ואני אהיה עמך. פתחתי ואמרתי, בביתו של יעקב אבינו בכנען לא היו מראות, בוודאי שגברים לא ראו את פניהם במראה. יוסף הצדיק מעולם לא ראה את דמותו. ועוד אמרו לנו חכמים, שדמות דיוקנו של יוסף הייתה כדמות דיוקן אביו, בן זקונים מולו, זה פסוק, אבל יוסף היה בלא חתימת זקן, בניגוד לאביו. עברו שנים במצרים, נתמלא זקנו של יוסף, והוא כבר דמה לאביו בכל. לאותה מרשעת אשת פוטיפר, בוודאי היו בבית כמה וכמה מראות בחדרה להתייפות. ראה מולו יוסף פתאום, לראשונה דמות דיוקן. הוא מעולם לא ראה דמות עצמו, וראה פתאום דמות דיוקן ונבהל. אבא, מה אבא עושה כאן? אמר לעצמו. והאמת היא שאת דמות עצמו ראה ולא ידע. כמה גדולים דברי חכמים. עוד אני מסיים את דבריי אלה, והקיבוצניק שעמד ניצב לעומתי צועק, בראבו, בראבו כבוד הרב. מי שנתיישבה דעתו התיישב סוף סוף במקומו, וכל הקהל נתחייך. הוספתי ואמרתי להם, ומה ביקשו חכמים ללמדנו במדרש זה? הרי זה לא סתם תחכום, אז הוא לא ראה את עצמו, אז הוא פתאום רואה את עצמו בראי, זה הסבר אגב הגיוני, אבל מה ביקשו חכמים ללמדנו במדרש זה? שאם אדם רואה בדמות עצמו, את דמות יוקן אביו וכל אבותיו, ושלשלת הדורות שאחריו ולפניו, מובטח לו שלא ייקשל בעבירה. כמה גדולים דברי חכמים. הרב סבתו במיוחד לפרשת השבוע ולאותו דמות דיוקן ולניסיון השני של יוסף. ראינו איך הוא איש מצליח בענייני עבודה, ראינו איך הוא איש מצליח מול אשת פוטיפר, שהניסיון לדעתי השלישי אולי הקשה מכל, גם כי הוא כרונולוגי, כבר קשה, די, יאללה, הצלחתי, עוד פעם הצלחתי, מה, אני אמור להמשיך ולהצליח? הניסיון השלישי בעצם, יוסף אמור לקבל כבר שכר, תראו, אני אומר ברוך השם בכל מקום, אני בורח מאשת פוטיפר, מה קורה נו, וכבר זרקו אותי לבור הרי לפני המון שנים, מה אני מקבל, במרכאות? כלא. הוא נזרק לכלא, מוצא את עצמו עם, בואו נחשוב מה זה אוכלוסייה של כלא, כן? מה, מי נמצא שם? את מי פוגשים שם? מה האווירה? רק דמיינו את הריח, כן? את האוכל שאתה מקבל, את השותפים לתא, את התנאים, כלא מצרי לפני אלפי שנים, אפשר רק לדמיין מה קורה שם ומה הולך שם. ויוסף שוב מוכיח מה זה איש מצליח באמת. מה זה איש מצליח? מתואר לנו כאן התחלה של גאולה. ככה אומרים לנו חז"ל. מפה הכל יתחיל להתהפך והוא יעלה להיות מלך. אבל זה קורה באמצעות רגישות של יוסף, רגישות מיוחדת. יצא לי ללמד בדיוק את מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מקום מאוד מיוחד שקוראים לו כלא איילון. כלא איילון ברמלה, כן? שלא נדע. הוזמנתי, יום אחד התקשרו מהכלא וביקשו להזמין, וזה דבר שדי נשמע מוזר בהתחלה, אבל הסבירו לי שיש רדיו, פרויקט מאוד מיוחד, רדיו לאסירים. אתם לא יכולים לשמוע אותו בחוץ, אבל הוא משדר בכל התאים, הם מסוגלים לשמוע אותו בתאים רק של האסירים, זה כמה עשרות אלפי מאזינים, וזה קבוצה שזה כלי שיקומי, זה כלי טיפולי, זה רעיון של ה-BBC, וישראל עכשיו מנסה את זה אצלה, עשו את זה כבר עם אסירים בריטים, והרדיו הוא חלק מהטיפול שלהם. וזה דבר מאוד מעניין, כי תקשורת, שוב, אנחנו מדברים הרבה כמה התקשורת מפספסת את יהודה, כן? כמה היא באוף, אבל בשורש של המילה הזאת, קשר. כמה באמת היא יכולה לקשר בין אנשים, כמה היא יכולה לחנך, פתאום יוצאים מעצמם. הוזמנו לשם, אני ובעלי דידיה, כדי להתראיין. יש תוכנית שמראיינים אותנו. אז הם עשו עלינו ויקיפדיה, כמובן בהשגחה, הם לא יכולים לגלוש בצורה חופשית, הדפיסו להם ויקיפדיות או גוגל, גוגל ככה, כל מיני דברים, והם הכינו לפי זה שאלות. וראית איך הם יוצאים מעצמם, מתעניינים בזולת, מתעניינים באחר. עוד מעט נראה מה זה התעניינות כזאת בזולת. ובאנו, דיברנו, כאילו, בסוף גם התראיינו, אבל היה שיחה מאוד מעניינת. על מה התוכניות, יש תוכנית מוזיקה כזאת ותוכנית מוזיקה כזאת, כל אחד מהתפוצה שהוא מגיע ממנה עושה תוכנית מוזיקה, זה אסירים פליליים, אסירים פליליים כבדים, לא הסכימו לגלות לנו על מה הם יושבים, כי אמרו שזה ייצור רתיעה, אם נדע מה כל אחד מהם עשה, דברים הכי חמורים כנראה בספר החוקים, וכל אחד מסביר על הפורמט של התוכנית שלו, אחד נגיד רוצה, אומר אני עושה תוכנית הכנה לשחרור, טיפים לקראת שחרור, אמרתי לו, כן, אבל איך, מאיפה יהיה לך חומר? הוא אומר, לא, אין בעיה, זה פעם חמישית שלי פה. יש לי הרבה טיפים, כבר אני צברתי ניסיון, זה בסדר. והיה באמת מאוד מעניין, שוב, בעיקר לראות כמה, קוראים לזה רדיו פוקוס, בעיקר לראות איך זה יכול לשקם באמת ולסקרן אותם כלפי הסביבה. הייתה חוויה מאוד מיוחדת. לקראת הסוף היה קצת בלגן. אחד האסירים, נקרא לו ג'אבר, זה יהודים וערבים, פליליים, לא לאומנים חלילה, אני לא יודעת גם אם יש זמן למחבלים, הם עסוקים בדוקטורט ובזה, לא יודעת אם יש להם זמן להקים עכשיו רדיו, אבל אנחנו ישבנו עם אסירים פליליים כמובן, אז בסוף קם איזה אחד ג'אבר כזה, אנחנו באים ללכת, הוא אומר לי, אבל סיוון, אני עדיין עצבני עלייך. אני כזה נלחצת, מה קורה? והסוערים שומרים עלינו, מה נסגר? לא, אני לא יכול יותר, זה מביא לי את הג'ננה. כל פעם שאני רואה אותך על המסך, אני משתגע, אני לא יכול. אני ככה, בוא נרגיע, ג'אבר, נחמד בסך הכל רדיו, וזה מאחלת לך, כן, מצלחה בשחרור, אבל מה? לא, זה לא ייתכן, זה לא יכול להמשיך, את באת לפה, אני אגיד לך את זה עכשיו בפרצוף. את מדברת מהר מדי. אז אני ממש מקפידה, משתדלת בשביל ג'אבר, שלא באמת לא לעצבן אף אחד, אבל בקיצור, אווירה, את מה שאני אומרת לכם עכשיו, אמרתי להם. למה? ומאוד התחברו. אפילו ג'אבר הביא כל מיני דוגמאות מהקוראן, מאוד מעניין היה, באמת, שכאילו, יש יסוד, מה שאני אומרת עכשיו, זה עיקרון, כמובן לא רק למי שנמצא בכלא, אבל ודאי יוסף הצדיק נזרק לכלא. על מה דיברנו? על רגישות לזולת, על קשר, על קשב. יוסף, שוב, יש לו כבר ערימת תירוצים שרק הולכת וגובהת, למה להיות ברוגז עם כל העולם, להיות מבואס, להיות עצוב, לא להיות פתוח לסביבה, להסתגר עם עצמו. והוא מגיע לכלא ופוגש את אותם שני שרים של פרעה שהושלחו, ויחלמו שניהם חלום, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, כן, המשקה והאופה, אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. בואו נתחיל מהמילה ויבוא, בואו נתרכז ממנה. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, כן? מסדר בוקר, הוא לא סוהר, הוא עשה כולם ביחד. וירא אותם ואינם זועפים. וישאל את צריסי פרעו אשר איתו, פרעו אשר איתו במשמר בית אדוני לאמור, פה מגיעות ארבע מילות המפתח, מדוע פניכם רעים היום? מה שלומכם? למה הפנים שלכם נראים רע? אכפתיות לזולת. מאותו רגע אפשר לעשות כזה הכל משתנה. מספרים לו את החלומות, פותר את החלומות, אחר כך כשלפרעו יש חלומות, משתחרר, השר, לפרעו יש בעיה עם החלום. קוראים ליוסף, מריצים אותו מהבור, פותר חלומות לפרעו, וכולי וכולי וכולי. אנחנו מכירים כאמור את העלילה. מהרגישות של יוסף, נתחיל מזה שהוא התמצליח והשם עמו. אחר כך אצל אשת פוטיפר, השם עמו, והוא רואה את אבא ואימא. ואז הוא מתגלגל לכלא והוא גם מרגיש לזולת, וזה מוביל אותו לעלייה מעלה מעלה, ולפיוס עם אחיו. כשהם מגיעים, שימו לב, אין כבר דיבה, ואין שנאה, ואין קנאה, ואין תחרות. ויאמר יוסף אל אחיו, בסוף אנחנו קופצים קצת קדימה, גם כי בשבוע הבא נעסוק פה יותר בחנוכה, אבל גם כי באמת בפרשות האלה אפשר לדלג קצת קדימה ואחורה, אנחנו צריכים לסגור את המעגל. כשיוסף בסוף מתגלה לאחיו, אין דיבה רעה. הייתי אפילו קוראת לזה דיבה לטובה. הוא רק מנסה למצוא זכות עכשיו פתאום. ועכשיו, שוב, יכול, יש לו הרבה חומר עליהם. אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. אל תעצבו. אל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. איזה הוא מנחם אותם על מה שהם עשו לו. זה לא שהוא מקבל את סליחתם. מסביר להם שזה בכלל השם וחוזר ליחסים, הרבה יותר מיחסים תקינים. חוזר לאחווה, אהבה, ראות, המעגל הושלם והתיקון שלנו עם יוסף הושלם. את הפרטים, גם אם לא שמתם לב עד היום לכל הניואנסים, את הפרטים על יוסף די הכרנו. יש תיקון מדהים שמסתתר בין הפסוקים, שאני מודה שוב, אני לא הכרתי, והפרשה, הסיפור הזה לא יהיה שלם, בלי להתייחס גם למה שעובר על יהודה. כשיוסף מתקרב, והאחים אומרים, בעל החלומות הזה מגיע, אז שמעון ולוי רוצים ממש להרוג אותו בידיים, כן? לא נעים להגיד. ראובן, יש לו איזו תוכנית של לשים אותו בבור, ואז הוא יספיק לחזור ויוציא אותו, אבל הוא לא מספיק. וכרגע הסיטואציה היא, רק תדמיינו, יוסף בבור, זורקים אותו, בור ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו, האחים יושבים לאכול, מסוגלים לשבת לסעודה ולאכול, ואז התורה מתארת שבדיוק עוברת שם מה שנקרא אורחת ישמעאלים, איזו שיירה של ישמעאלים, ברגע הזה יהודה, לא, אני מודה, לא שמתי לב לפרטים האלה עד השבוע, יהודה קופץ עם פתרון והפתרון הזה מתקבל. שימו לב מה בעצם יהודה אומר לנו, ונראה עוד מעט איזה תיקון הוא עובר, איזה תקלה יש פה ואיזה תיקון. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, כן? לא משתלם, בצע זה כסף, לא משתלם, לא כדאי, ימות שם בבור, ניקח את הכותונת, נביא לאבא, נסתיר את זה. לכו ונמכרנו, הנה ישמעאלים מגיעים, בוא נמכור אותו לישמעאלים, וידנו אל תאיבו, בוא נעזוב את הסיפור הזה, כי בכל זאת אחינו ושרנו הוא, ההצעה הזאת מתקבלת, וישמעו אחיו יוסף. הם מסכימים לזה, האחים. בעצם אנחנו צריכים לתת ליהודה צלש. הוא הציל את חייו של יוסף, ומצא פשרה. מצא איזה הסדר ביניים, מה שנקרא. אומרים לנו חכמנו חס וחלילה, לא רק שאסור לשבח את יהודה על המקרה הזה, כל המברך את יהודה בהקשר הזה, הרי זה מנעץ. אם מסתכלים שם בהקשר, זה לא סתם אחד שמקלל, הוא מנעץ את השם. כלומר, ממש אסור לראות במעשה הזה של יהודה מעשה חיובי. כי אם נחשוב, נעשה רגע זום אאוט, יש פה בעצם שתי דעות. אחת אומרת נהרוג את יוסף, ואחת אומרת בואו נוציא אותו מהבור, בואו ניתן לו לחיות. אין פשרות, יהודה. אם אתה חושב שהוא צדיק ולא צריך להרוג אותו, תוציא אותו מהבור, לך עד הסוף. אם אתה חושב שהוא רשע וצריך להרוג אותו, אז לך עם הצד הזה. זה מאוד מאוד מסוכן לעשות פשרות בתחומים שאין בהם פשרות. מישהו שאל את יוסף? זה פשרה על חשבונו. מישהו מדבר איתו בסיפור הזה? אי אפשר, וזה מטעה אותנו הרבה מאוד פעמים, להגיד, טוב, יש קיצוניות לצד הזה, יש קיצוניות לצד הזה, בוא נעשה פשרה. מה פשרה? זה יותר גרוע מהכל. בעצם, אומרים לנו חזל, זה דבר נורא. אפשר להתמכר, הרי באמת פשרה זה דבר נפלא. וגם במקורות, מאוד משבחים אותה. בענייני ממון, אם אתה יכול להגיע, בכל דבר, באמת, משלום בית, ואם אתה יכול בכל מיני, בסכסוכי שכנים, למצוא את הדרך לגשר, באמת, כמה אנחנו משבחים את המתינות. אבל לפעמים, מתינות, את כל הפירוש הזה אני ראיתי אצל הרב נבנצל, הוא נתן את השיחה הזאת ב-1980, תשמ"ם, היה אז משבר מדהים, מטלטל עולמי, הייתי, עוד לא נולדתי, אבל ככה אומרים, בני ערובה אמריקאים הוחזקו בטהרן, בדיוק התחלף המשטר, 444 יום, 50 ומשהו דיפלומטים אמריקאים, היו שם נצורים בשגרירות, באמת סיפור מטורף מבחינה דיפלומטית, מה, לפרוץ, לחלץ אותם, אז הרב נבנצל, לפעמים הוא ככה מתייחס לחדשות, הוא אומר, יש כאלה שאומרים, לא, לא כדאי לפעול עם האיראנים באלימות, ולזה קוראים מתינות. הוא אומר, זה לא שהם אנשים מתונים, פשוט לא אכפת להם, זה לא קרובי משפחה שלהם. אם זה הבן שלך היה נצור שם, היית אומר, צריך להפוך את העולם, צריך לעשות הכל, לשחרר, לתת כסף לאיראן וכו'. המשבר הזה נפטר בסוף, לא ניכנס לפרטים, אבל הוא לוקח את זה בתור דוגמה. זה שבן אדם לא אכפת לו עכשיו מ-X או מ-Y, זה לא תמיד אומר שהוא כזה מתון. לפעמים זה אומר שהוא אדיש. וזה הבעיה, אומרים לנו חז"ל על יהודה. אם אתה מוכן להתפשר על החיים של יוסף, זה לא ממתינות, זה מאדישות. ואם לא אכפת לך ממשהו בנפש, זאת בעיה. עכשיו, יהודה מנקודת השפל הזאת מתחיל לתקן. הפסוקים שמגיעים ממש אחר כך הם וירד יהודה, כן? ויהי בעת ההיא, וירד יהודה, הוא הולך לאזור אחר, וככה, באמת, מהכישלון, גם רש"י שם כותב, בגלל הפשרה במרכאות הזאת, הוא יורד תרתי משמע, העליות והירידות בפרשה הן גם פיזיות, ושוב מתחיל מסע של תיקון אצל יהודה, שבו אין יותר פשרות, יש אמת. זה מאוד מעניין. קודם אצל יוסף דיברנו על שלום ושלום וככה כן פשרה, אבל אמרנו, התמונה לא תהיה שלמה, לא תמיד מתאימה פשרה ושלום ואחווה, לפעמים צריך ללכת בכל הכוח, ואחרי שיהודה עושה את אותה פשרה איומה ונוראית לדברי חז"ל, הוא מתחיל פעם אחר פעם ללכת על צד האמת, גם במחיר שזה לא נעים. הרי לא, למה הוא לא אמר לאחים, בואו נוציא אותו מהבור? לא נעים, הוא בעל החלומות, הוא שנו, מקנים בו וכו'. פתאום אנחנו רואים שליהודה אין לו נעים, לא נעים נשאר בבית, והוא הולך על האמת בצורה מדהימה, מרשימה, מפעימה. בפעם הראשונה זה קורה כשיהודה מסביר לנו למה קוראים לנו יהודים. לכן קוראים לנו יהודים, למי שזוכר יהודה אחרי החטא עם תמר, הוא לא רק מתוודה, הוא אומר, היא צדקה ממני. היו יכולים לשרוף אותה, היו יכולים... לא, היא צודקת, צדקה ממני, אומר לנו המדרש, דן דין אמת לתמר, לכן נעשה דיין העולם. יהודה, אין פשרות, הרי אין פה התחמקויות. היא צודקת, אני, התועה, אני לוקח אחריות, כן? זאת המילה שהייתה חסרה לנו שם קודם. אחריות, אמת, גם אם זה לא נעים, בלי פשרות, תיקון. תיקון ראשון. תיקון שני מגיע, כשיהודה מכניס פנימה מילה מאוד חשובה, ערבות, ערבות הדדית. כשיוסף מבקש את בנימין אליו, יהודה אומר ליעקב, ויעקב לא רוצה, יהודה מתחייב על ערבות הדדית. הוא אומר אל אבא שלו, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, אני אחראי אליו. וכשיוסף רוצה את בנימין אליו, אין פשרות. אמרנו, פשרות מתו. עכשיו יהודה הולך על מה שצריך ומה שמדויק, גם אם זה מחיר אישי כבד. קודם זה היה בגלל בושות, להגיד לתמר צדקה ממני. עכשיו זה לא בושות, זה ממש החיים שלו. הוא אומר ליוסף, אל תיקח את בנימין, אני ישב נעבדך תחת הנער, עבד, אני ישב בו, כדי שהנער יחזור לאבא שלו. למה? הנה המשפט המהדהד שהיה חסר לנו שם. המשפט הזה חבל שלא נאמר מעל הבור, נכון? כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? איפה זה היה? כשיוסף זעק מתוך הבור, עכשיו התיקון, עכשיו אני לא יכול לחזור לאבא בלי בנימין. בנימין אחיו של יוסף. תיקון, עוד פעם אין פשרות. עכשיו זה אמת, עכשיו זה הולכים עד הסוף. עכשיו אני מוסר את עצמי, מסירות נפש. תיקון שלישי, זה רק אני אגיד, הרב נבנצל אומר לנו שיהודה כל השנים לומד. הוא אומר ככה, בשנים שחלפו מאז מכירת יוסף, טרח יהודה להפיק את הלקח מטעותו, ומתוך התעלות נפשית, הוא מוכן להיות עבד במצרים עד סוף ימיו. כן? אין פשרות. ובלבד שלא לעשות, עוד פעם, פשרה על חשבון בנימין. אנחנו רואים פה שוב את מסלול ההקרבה, והתיקון השלישי מגיע בהמשך בעתיד. הנחשוניות הזאת מלווה את יהודה גם בהמשך. כולנו יודעים מי זה נחשון בן עמינדב, אבל הוא נשיא שבט יהודה. ונחשון בן עמינדב, התכונה הזאת של יהודה, היא תוקנה, היא לוטשה, היא התעצבה, זה כבר הופך להיות המאפיין גם של בניו. הוא ב-DNA תיקן את זה. נחשון בן עמינדב, כולם שואלים, מה עושים, מה עושים? בוא נעשה פשרה. אולי נקפוץ לים ונחזור ונלך ונגיד למצרים ונגיד למשה, טוב, תקפוץ אתה ראשון. נחשון, אין פשרות. נחשון בן עמינדב יורד לים תחילה. למה? כי הוא בן של יהודה. כי אנחנו, אין, יש מקרים שצריך בהם פשרה ושלום ואחווה, יש מקרים שצריך בהם אמת, ויהודה זוכה למלכות על הדברים האלה. בגלל זה יהודה, ואנחנו נקראים יהודים על שמו, מול התיקון הזה הגדול שלו. מאוד מעניין שחכמנו אומרים שבשני מקרים הים נס בגללם, כן? הים רעב והים נוס. למה הים נס? פעם אחת אומרים לנו המצרים בגלל יוסף. ראינו, אם בן אדם ככה משנה טבעו, אז ארונו של יוסף, כן? הוא לא היה שם, אבל הים יודע, בגלל האור, כתרו של יוסף, אז הים, בגלל שיוסף שינה את הטבע שלו, הים ישנה את הטבע שלו. ופעם שנייה אומרים לנו, בגלל יהודה, כן? הים ראה ויינות בגלל שהוא ראה את התיקון של יהודה. שני התיקונים האלה, של שניהם מאוד מאוד משמעותיים אצל שתי הדמויות האלה. עכשיו אני סיימתי להכין את השיעור השבוע, וחשבתי שיש לי ככה את כל המהלך. פתאום אני מקבל את מסרון מנועם יעקובסון, שהוא מוזיקאי ושחקן ומפורסם, וזה הקסקט. והוא כותב לי, אפשר לתרום רעיון לשיעור של... עלה לי משהו. אפשר לתרום לשיעור, אמרת לו, בכיף, בשמחה, וכבר די, כאילו, מה, השיעור די מוכן, אבל מה, בסדר? ובלי שום תיאום מראש ובלי שום דבר, הוא פשוט כותב לי מילה במילה את הרעיון הבא. חשבתי על זה, דיברת בשבוע שעבר על כך שיעקב הפך לישראל. מעקמומיות ומלעקוב הוא הפך לישר, כן, העקוב הופך למישור. אבל יעקב עדיין צולע, ישראל עדיין צולע, הדור הבא צריך ללכת ישר. ולדעתי, יוסף מתחיל לתקן, אבל התיקון האמיתי הוא יהודה. שוב, לא דיברנו מראש. הוא הראשון שממש מתקן, הוא עומד נכוחה מול המציאות, הוא פשוט חוזר בתשובה, הוא מודה, הוא לוקח אחריות, ולכן הוא יהודה, לכן הוא יהודי, והתיקון הזה הופך אותו כשיר להיות מודל להנהגה. האם אני הולך רחוק מדי? אם אני אגיד שיוסף והתיקון שלו, יוסף הוא הבן של יעקב, זה עדיין יעקב, אבל יהודה והתיקון שלו הופך את יהודה לבן של ישראל. רעיון שככה אני חושבת שבאמת משלים את כל מה שדיברנו עליו, ואת התיקון הגדול ביחס למושג השלום, את התיקון הגדול ביחס למושג האמת, ואלה שני מושגים שאנחנו צריכים ללמוד לאזן, ולא להשתמש ביניהם הפוך, הכי קל להשתמש הפוך, איפה שצריך אמת, שלום, שלום, איפה שצריך שלום, דווקא ללכת עם האמת ועם הקיצוניות שלנו, שנזכה גם לאמת וגם לשלום. בשבוע הבא, כאן שיעור לחנוכה, חנוכה שמח, ותודה רבה, לילה טוב, תודה, תודה.